כן, עמוד קופה כבר. השיעור כבר התחיל לפני רבע שעה. כן, כל הזמן. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי במצב גיאוגרפי. כלומר, למה לזה? אנחנו דיברנו על זה שיש מתח בכל החברות האנושיות בין שתי מגמות. המגמה של גילוי האידאה האלוהית לעומת המגמה של גילוי האידאה הלאומית. ומתח, מאבק. בגלל שהאידאה, אמנם האידאה הלאומית והאידאה האלוהית בשורשן הם אותו הדבר, אבל למעשה הנטייה האלוהית היא נטייה אל האינסוף, והנטייה הלאומית היא נטייה חברתית. זאת אומרת, יש הנטייה הלאומית מנסה להתנתק ממקורה. זה ניסיון לבנות חברה במנותק מהשורש. למשל, במגדל בבל זה בא לידי ביטוי. הווה נבנה לנו מגדל וראש בשמיים ונעשה לנו שם. כלומר, להפוך את המרקם החברתי, את המשטר, לערך מצד עצמו. לא בתור גילוי האידאה האלוהית, לא בתור כלי לאידאה האלוהית. קוראים למשל הגלגול החדש של זה, זה הפשיזם. הפשיזם זה המדינה כאלוהים. למרות שזה לא בשפה דתית נאמר, זה נאמר בשפה חילונית, אבל זאת המשמעות. ולכן יש מין מתח, יש כמין ניגוד בין שתי האידאות בתוך ההיסטוריה. מה שאין כן בישראל, וזה היה החידוש שלמדנו לפני כן, שבישראל המתח הזה הגיע לידי השלמה. כלומר, זאת זהות לאומית שכל עניינה גילוי האידאה האלוהית. כך שאין אצלנו ניגוד כזה. כן? מה הכשיר את כנסת ישראל לזה? הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית. זה בנפש שלנו. ביחס גזעי, זה גם גנטי אצלנו. במצב גיאוגרפי, הם ארץ ישראל, בין הארצות, שכולם מסייעים. ברגע שהחלטנו למשל שהארץ שלנו זה תהיה ארץ ישראל, כן? אז בזה גם קבענו מי יהיו השכנים שלנו. כן? כלומר, וזה נקבע שאנחנו נהיה באזור כזה, מדרום מצרים, ממזרח, אתה הבאת למה אני לא מתכוון, כן? מצד מזרח, עבר הירדן, מצפון, זה מה שנקבע. יש יחס גיאוגרפי, מצב גיאוגרפי בין היבשות, בין התרבויות, כל זה יצר איזה מין זהות לאומית כזאת, שמוכשרת להיות הכלי של האידאה האלוהית. שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. וכנסת ישראל, במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסד נעוריה ואהבת כלולותיה, כלומר במדבר, הגיעה בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. למה הוא מתכוון? למעמד הר סיני. מה? לא, לא. ראית בפרקים הראשונים? בפרקים הראשונים למדנו שיש, נגיד בהיסטוריה שבפועל, נגיד לא בהיסטוריה האידאית, בהיסטוריה שבפועל, אנחנו מוצאים בהתחלה קיבוצים אנושיים שבתחילת דרכם אצלם אין הבחנה בין אידאה אלוהית ללאומית. אבל ברגע שהחברה מתפתחת, העניין הלאומי תופס נפח. ואז הוא מתנתק מן הרעיון האלוהי. ואז יוצא שיש אנשי דת ואנשי מדינה. ואז יש מאבק. ואז אנשי הדת מנסים להשליט את דתיותם על המדינה, אבל אז זה הופך להיות דבר מסוכן. בגלל שכבר הזהות המדינית היא כבר רחוקה מדי מן הרעיון האלוהי כדי שזה יחיה אותו. ואז הופך להיות קריקטורה. ויש גם, בכיוון ההפוך, האידאה הלאומית מנסה לתפוס את כל תפקידיה של האידאה הלאומית, האידאה האלוהית. עד שבסוף זה מגיע לנקודת משבר, שבה הכלל מנסה להיות הוא האלוהים, ו... ואז מגיע לקצה כוחו, ויש התעוררות של האינדיבידואליזם, של יש העלאת ערכו של היחיד. בחברה חברה שכל כולה העלאת ערכו של היחיד, בסופו של דבר מדרדרת ומגיע לייאוש. כן, כן. עד שבסוף היא מוחלפת בחברה אחרת. כן? זה כמין מעגל קסמים כזה. והוא הסביר שאצל אברהם אבינו נפטרה הבעיה. הוא... כן.
מה קורה עם משטר של ארצות הברית, ששם האידיאל נדמה
לך? זה מה שאומר הרב. בסוף יש ייאוש. כלומר, יש...
רואים את זה, דרך אנחנו רואים את זה. לא ביחס ליהדות, אבל ביחס לארצות הברית, כמו זה.
כן, זה התמוד... כן,
כן, נכון. הפרט היה
זניח. נכון.
נופל לעומת המחור.
זה בדיוק מה שהרב הסביר, כן? הרב הסביר ככה. יש שלב שבו הכלל מתנתק מן המקור האלוהי, והוא הופך את הכלל לאידאל, בלי קשר לאידאה הלאומי, לאידאה האלוהית, ואז נוצר איזה מין משטר אימה של הכלל הרומס את הפרט, אבל כיוון שאין לו בשם מה לרמוס את הפרט, הוא בסופו של דבר מתמוטט ומפנה את מקומו לחברה שמעמידה את היחיד במרכז. כן? אפשר לומר, כן, זה מובן, זה כלל של ההיסטוריה. ייתכן שהרבי מלובביץ' קרא את זה, כן? עכשיו, מה שמוסיף הרב, שאותה חברה המעמידה את היחיד במרכז, איננה יכולה להקנות אידיאל, כיוון שהיחיד בטבעו הוא אגואיסטי. ולכן גם חברה כזאת בסופו של דבר מגיע לייאוש, ומפתחת בשארית כוחותיה את התענוגות של הרגע, כן, מתוך תקווה למצוא שם מחסה לאדם, וגם זה נופל. זה הוא הביא את הפסוק הזה כאן בעמוד קוף דלת, כן? הוי אומר לעץ הקיצה, אורי לאבן דומם, הוא יורה הנה נתפוס זהב וכסף וכל רוח הם בקרבו. כן? כלומר, זה, אנחנו בדיוק בליבו של התהליך שהרב קוק מתאר. אוקיי? עכשיו, בכנסת ישראל הבעיה הזאת נפתרה, כיוון שאנחנו בנינו אומה של קדושה. פירוש הדבר, לאומיות שעניינה לגלות את הקודש, לא, שאין לה מציאות מצד הטבע. זאת לאומיות שמצד הטבע הייתה נופלת, כמו שכתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כלומר, היא לא יכולה מצד עצמה לעמוד, היא נופלת, אבל היא תוסיף קום בגלל שסומך השם לכל הנופלים. כן? זאת אומרת, זאת הכרה לאומית שאין לה מציאות מבלעדי אלוהיה. ולכן אין אצלנו... מאחדת פה. כן, כי... לא, תערובת זה מסוכן. התערובת היא גורמת לקריקטורות. זה הרב אמר בתחילת תורות התחייה. שאם מנסים להכניס אלוהים בתוך החברה, זה הופך לקריקטורה מסוכנת. כן? הוא מסביר את זה באורות התחייה בפסקה ב'. בפסקה א', סליחה, בעמוד ממח, לפי מידת רחוקה, בפסקה שלישית, עמוד ממח, אבל בפסקה השלישית, לפי מידת רחוקה. מה אתה עושה פה עולה? אבל לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה, אני יכול לחבות את הקסט? לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהי. הוא מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה, כלומר, בפסיכולוגיה האורגנית, להיות בקרבה, קשר נוכרי, והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר, ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. כלומר, אומר הרב, אם חס וחלילה הדתיים ישתלטו על הפוליטיקה, זה יהיה נורא. זה מה שאומר. בגלל שזה אל נחר, כלומר, זאת אלוהות שאיננה מכירה את צורכי החיים. זה דתי. כן, שמת כיפה על כל המדינה. כן. הר ככיפה. לא, אבל בעניין הדתי, כן. כלומר, מכיוון שזה אל רחוק, כיוון שאנחנו לא רגילים לדעת מה זה אלוהי אומה. אנחנו יודעים מה זה אלוהי בית תפילה, אלוהי בית כנסת, אלוהי מועצה דתית. אבל אנחנו לא יודעים מה זה אלוהי הפוליטיקה. ולכן, אם אתה מנסה להשליט את האלוהים הדתי à la politique, אתה הופך את זה לקריקטורה. זה לא אותו האופן שבו הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אלוהי בית המקדש או בית הכנסת וכו'. כן? זה לא אותו דבר.
כן. מבין שהרב לא מתכוון לכך שראש ממשלה אסור שיהיה דתי.
זה לא מפריע לנו שיהיה דתי. אבל זה לא מה שמבקשים ממנו. זה מובן?
שזה לא יהיה...
לא את זה אני מבקש מן המלך.
לא
תנאי חכם. לא, לפעמים זה גם יכול להפריע. למשל יושיהו מלך יהודה מרוב דתיותו עשה טעות, הוא התנגש עם פרעה נכו מטעמים דתיים והוא נפל במגידו. כן, חרב לא תעבור בארצכם, הוא לא רצה שהוא יעבור בארצו כדי לשמור על הייחוד היהודי. כן, ואז הוא עשה טעות. מה? כי זה היה הזמן לתת לפרעה נכו על כן לעבור מבחינה מדינית, כן. ולכן הוא מת במגידו.
אבל הוא צודק, אם לתת לפרעה לעבור ופוגע מבחינה...
אז צריך לברר עד כמה. יש הוראות שעה?
שמעתי שגר, אפילו גר תושב, לפני גר תושב, שבעת עמים לא נותנים להם לעבור בישראל, אפילו לסחורה.
נכון.
למלחמה לא כל שקל.
נכון, למלחמה לא כל שקל. אבל פירון, אני צריך לתת. אני לא יודע איך לתארץ את זה. גם אני שאלתי את זה כשקראתי את זה ברב קוק. אתה רואה כתב? במשפט בירושלים.
אז מה היתרון של דוד המלך?
דוד המלך הוא מיודע מה זה אלוהים פוליטי. כלומר, כשדוד המלך עוסק בספר תהילים, עוסק בספר תהילים מעדן עצמו כתולעת, מתי הוא היה אומר את ספר תהילים? דוד המלך חצות לילה אקום להודות לך, שהיה לו כינור תלוי מעל ראשו והיה רוח צפונית עוברת בחצות הלילה מאיר אותו והיה עד אור הבוקר מנגן. הגיע אור הבוקר, נכנסו חכמי ישראל אצלו ואומרים לו, עמך ישראל זקוקים בפרנסה. אז פתאום עושים, מארגן מלחמה וכו'. כלומר, כמלך הוא בסדר. בלילה זה עניינו של הפרט. בלילה לא נלחמים, בלילה לא עוסקים בפוליטיקה. תגיד, ספר תהילים.
אז עכשיו הוא דבר גדול, זאת אומרת, הוא לא איחד בתוכו את כל הזה,
הוא
עצמו חילק לעצמו את המהויות.
כן, אבל זה אלוהי ישראל שהוא מכיר בבוקר. כשהוא יוצא למלחמה, הוא בא בשם אלוהי מערכות ישראל.
כן, אבל כאדם הוא לא מסוגל לאחד את הדברים, הוא בתוכו כאדם מחלק אותם בלילה.
בזמנים, כן. כן, כתוב, עדינו העצני, כן? שבשעה שהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולר, וכשהיה יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ. עדינו העצני. עדינו העצני.
זה לא בגלל שהוא היה שני בני אדם.
לא, הוא לא מפוצל אישיות, הוא לא סקיזופרן, כן, זה...
הוא
לא היה מסוגל להגיע לדרגת אדם
הראשון. אני מסתכל. מה?
אתה יכול להיות עדין וקשה כעץ כשאתה
נלחם,
אבל אתה עדין רק שזה לא
בא
לידי ביטוי במלחמה.
זה נכון, אבל... ברור, מתי זה בא לידי ביטוי? כשהוא עוסק בתורה. אתה צודק, אתה צודק, מקובל עליי, כן, פשוט פנינה אוהבת ביטויים קיצוניים, זה הכל. אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים עכשיו. אנחנו עכשיו רוצים להסביר מה זה אחדות.
זה כל האחדות מבטאת לכם. כל האחדות מבטאת בדמותו של דוד המלך. והנה בא דוד המלך
ומוכיח
שגם אצלו לא הייתה
יכולה להיות. גם אצל משה רבנו לא
היה
שלם. טוב, אבל מה דיברנו? כן, אז רציתי פשוט להסביר מה הסכנה בהשלטת האלוהות המצומצמת על חיי הפוליטיקה. כן, מה שנכן בישראל, כפי שלמדנו, לפעמים כן, זה מפריע. כן, זה ברור. הבאתי על יושיהו. אתה רוצה להגיד בלי יושיהו, שזו דוגמה מסובכת. אבל אפשר להגיד חזקיהו מלך יהודה. זה הרבה יותר בולט. מה? הוא לא ידע להילחם? הוא לא ידע להילחם. הקדוש ברוך הוא היה מוכרח לעשות נס כדי להציל אותו.
זה אותו מלך
שהנביא
אמר לשאול להרוג אותו
ולא יביא? לא. גדליה, אתה מכוון. לא, לא. אני מכוון, גם אצל גדליה, זה דתיות יתרה, זה יראת שמיים שלא במקומה. לא רוצה לשמוע לשון הרע, לא כלום, זה בסדר. צריך לדעת, אם עיקש תתפתל, כן? אם נבר תתברר, ואם יקש תתפתל. דוד המלך אמר את זה. וזה אחת הבעיה, אחת הסיבות שבגללם יש רשעים בעולם. כי הצדיקים אינם מסוגלים למלא את כל התפקידים שהרשעים רגילים למלא אותם. למשל, לבנות כביש, זה דבר טוב או זה דבר רע?
טוב.
זה טוב. מי עושה כבישים?
רשעים.
רשעים. כן, בדיוק, בדיוק. רשעים עושים כבישים, אני אסביר לך גם למה. למה אני עושה כביש? כי, למשל, אני מתכנן את הכביש. מה מביא אותי בכלל לרצות לתכנן את הכביש? זה שאני רוצה שהשם שלי יפואר. דבר ראשון, יגידו, אני תכננתי את הכביש. בית, יש הרבה כסף להרוויח שם. כן, גם ברבנות, נכון. נכון, אבל שם זה פחות בולט. נו. אבל יש שם, יש איזה מכרז ואני רוצה דקה לדפוק אותו, וכל האינטרסים השפלים, הממוניים והנעתיים של העולם הזה, מתחברים כדי לאפשר בסוף בניית כביש. יש תחרות. התחרות גורם לקנאה וכו', וזה מספר לשון הרע על זה, ובסוף אני קיבלתי את המכרז ואני אראה להם שאני יודע לבנות יותר טוב מהם. ואיך אני עושה את זה? אני משיג פועלים בלי לשלם להם שלוש משכורת, כי ככה זה יעלי לי פחות כסף וזה ילך יותר מהר וכו'. דווקא בכביש,
אפשר להפיך לזה קל וחומר לגבי עורכי דין, לגבי...
נכון, הכי נענה, אלמלא הרשעים העולם להם מקיים.
עכשיו אפשר להגיד זה,
כולם רשעים.
מה?
עושים כביש כדי לקשר יישוב נידח למקום סביבת מים, כדי לאפשר לאנשים
להתכנס
אחד לשני
ולהגיע לשוק, כדי... כן, אבל לא מספיק כוונות טובות, כי אם זה רק אנשים כוונות טובות, למשל, אני כל כך כואב לי שהיישוב הזה נידח ושאין לו כביש. אני אעמוד בתפילה לפני בורא העולם. אני אעצום שלושה ימים כדי שהיישוב הזה לא יהיה נידח. אני אתכנן כביש, בסדר, אני אעשה השתדלות. כלומר, אני אעשה חצי תכנון. השתדלות, כי צריך השתדלות, זה מספיק השתדלות. כן, נבנה חצי כביש. מה שם יעזור? ימלא עליו כאילו בנה את הכביש.
לא
יודעת,
למה בחרת להצריד רק
תכונות של... אני אסביר לך למה. לא שזה הכרחי, אבל זה ככה מציאות הסטטיסטית. שרשעים בונים כבישים וצדיקים לא רוצים לבנות כבישים. אף על פי שמבחינה מהותית אין דבר רע בלבנות כביש. אדרבה, זה טוב, זה מצוין. אבל מה המנוע של החיים? זה הרשעים.
צדיקים לא רוצים
לעשות
כביש,
בגלל
שהם יודעים שהם יעשו כביש
וייצרו,
אז מישהו ירד, אז הוא לא רוצים...
לא רוצים להסתבך עם זה, נכון, נכון, בסדר, לא לוקחים את האחריות על העולם הזה.
מי שעושה, מוכן לקחת...
יפה, יפה.
בנקודה הזאת אתה יכול להגיד את הקשר.
אפילו...
מוכן לקחת את מוטוריות.
אפילו הכלכלה בנויה על זה. כן? איך כלכלנים מנסים לתכנן כל מיני תכנונים? מדברים על צריכה ועל פרסומת, כל מיני דברים כאלה. כל מיני דברים לא אמיתיים. הנה, תסתכלו בעמוד פה. אני חושב שלמדנו את זה פעם. בעמוד פה. כתוב מפורש. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם, ולא רשעים. הנה, כזה. כשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפיפת החיים, החיים כולם, של כל הבינוניים והצדיקים. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמרה, והרי הוא עלו לקלקול וחימוץ, הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד. כלומר, יש לנו מעט רשעים עכשיו. עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מעובה. האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית.
מה הגדרה של רשעים אבל?
אנשים שרוצים את טובת עצמם. נמשכים אחרי הגסות של נטיותיהם הפרטיות.
למה לא מכניס את הרשעים בתוך שלושת
המרכיבים
של האומה?
זה מה שהוא אומר.
לא, זה מקום אחר.
בציבור של מוכר משלושה יש כהנים הקדושים, הקודש, האומה והאדם, בשלושתם יש צדיקים בינוניים ורשעים.
לא, רציתי שהתכוונת
לציבור, צדיקים בינוניים ורשעים. לא, שם זה טוב. אז אומר כאן הרב בעמוד קופה, בימי חסד נעוריה ואהבת כוליותיה הגיעה בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למכור האורה העליונה. את תכונתה הלאומית, השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה, בכל להבת אש עוז אהבתה, ובכל תפארת הוד רעם גבורתה. ואם ברכי נוגהה, חתמה לה את חותם לאומיותה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה, נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית, בתכלית הכישרון, אל השכלול העליון והגמור, המאיר את העולם כולו בכבודו. טוב, זה דברים פשוטים. זה מעמד הר סיני, זה הברית בערבות מואב. כן? כלומר, יש קשר בלתי ניתק כעת בין תולדות ישראל לבין הגורל של העניין האלוהי. המניות האלוהיות הושקעו בישראל. זה בעצם מה שאפשר לומר. וזה גם בהגדה של פסח אומרים, כן? לא מצה זו שאנו אוכלים על שום ש... על שום מה? נו, על שום? למה אוכלים מצה? מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וגאלה מיד, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר, וגם צדה לא עשו להם. נכון? אנחנו אומרים בהגדה של פסח. כן, על שום מה אנחנו אוכלים מצה? שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, וגאלה מיד. כלומר, לא הספיק הבצק להחמיץ, פתאום, היינו צריכים לצאת. מסביר הרב קוק בהשבת ישראל והזמנים. מה זה בצקם של ישראל? של אבותינו. בצק, לפני שזה בצק, זה קמח ומים. כל, מה? לא, לא דווקא.
מצור?
יש בצק, זה קמח ומים. קמח, כל גרגיר, הוא בפני עצמו, איננו מדובק לחבר. זה המצב של עם ישראל במצרים. כיוון שהיינו עבדים, לא היה לנו חיים לאומיים משלנו, כל אחד היה כפרט בלוע תחת העול המצרי. יצאנו מעבדות לחירות, מיד יש בצק, יש זהות לאומית. המים מדבקים את חלקי הבצק, את חלקי הקמח. הנה, זה בצקם של אבותינו, זה הזהות הלאומית. מה? הדבק הזה. עכשיו, מים זה רבים של המילה... מים זה רבים של... מים זה רבים של המילה מה. כלומר, זה המהות. כלומר, זה העצמיות. הרבה מים זה מים. והן, רוח אלוהים רחפת בפנים כל המהויות האלה, על פני המים. אבל בואו נחזור לאיפה שהיינו. הבצק, כלומר, כל אומה, ברגע שנותנים, מכניסים אותה להיסטוריה, מתחילה לתפוח. מה זאת אומרת? יש לה תהליך טבעי משלה. זה הבצק, הוא תופח. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כלומר, לא הספיקה האומה לפתח היסטוריה משלה. כי מיד עלה על זה טרמפ, האלוהים. כן? עד שנגלה עליהם, מלך מלכי הקדוש ברוך הוא. מראשית הופעתנו ההיסטורית, אנחנו עם השם. לכן אי אפשר להפריד גם. אמת הדבר. עכשיו כאן הרב מוסיף הסתייגות מעניינת מאוד. אמת הדבר שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהוויה המוחשית, כלומר היום יש עמים בעולם, זה קיים, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדדים שונים מפוזרים. כלומר, גם אנחנו מתנהגים כמו כל העמים. יש לנו זכות להתנהג כך. למה? כי אנחנו חיים בעולם שבו יש עמים. אז ברומא תתנהג כרומאי. בין עמים תתנהג כעם. במובן הרגיל של המילה. ומידי השתפלה. מה זה אומר? הנה, הרב מסביר. מידי השתפלה בחביון עוז האלוהי. להתהלך בארצות תחתיות. באיזה ארצות אנחנו נמצאים? בין הברברים אנחנו נמצאים. לקחה לאורחות עולם כאלה המסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החול. כלומר, התורה היא תירה במלחמה, גילוי הרעיון, שפיחו דמים ועבודה זרה. נכון? עבודה זרה. ודאי, יין נסך. כן, בזמן המלחמה מותר לשתות יין שנתנסך לעבודה זרה, אם אני צמא. מותר לשתות. עבודה זרה? על זה הרי ירג ואל יעבור. מה זה מלחמה?
שפיכות דמים?
בוודאי, זה להרוג.
להרוג, זה לא שפיכות דמים.
זה לא לא תרצח, אבל זה שפיכות דמים.
שפיכות דמים זה אין שום חילוק בין ישראל לגויים?
ולא תרצח יש לי.
ובשפיכות דמים לא?
לא.
ולא תרצח, אבל זה לא היה הרג ובל יעבור.
אז מה זה כהנים?
זה ניתן וחומר.
מה?
כהנים שלא עולים לדוכן. כהנים ש...
כהן שהרג את הנפש.
שרק
דם. כן, בסדר.
אז זה לא כהן ששפך דם?
כן, כן, זה כוונה.
כהן ששפך דם.
בסדר, אבל במלחמה אנחנו רואים שהוא כן יכול לעלות לדוכן. כי הוא עשה מצווה שם.
אז זה לא נכנס ליהוד דם?
בסדר, כי התורה היא תירה. סתם ככה להרוג בן אדם, בין יהודי ובין גוי, לא הורגים, נכון?
אבל זה לא נכנס ליהוד דם.
זה נכנס ליהוד דמים, אפילו להרוג בהמה זה שפיכות דמים.
לא,
תלוי לפי כמה פירושים, אבל רגע. למשל, מי ששוחט שור או כסף מחוץ למחנה, נכון? דם יחשב לאיש ההוא, דם שהפך, וניחתה הנפש האם נקרא במה. דבר שמה על הריגת בהמה. יש פה דמים. וגילוי הריות. כן, יש עטיפת תואר. יש עטיפת תואר, אפילו יש עטיש. כלומר, התורה... היא תירה, כן? זה מה שאומר. מידי השתפלה בחוויון העוז האלוהי להתהלך בארצות החיות. מה בתמיה שלך? אתה כבר לומד את ההלכה המוגמרת. כשההלכה המוגמרת זה התוצאה, שזה מותר. אנחנו שואלים, למה זה מותר? זה מה שכן הרב הסביר, כן? להתהלך בארצות החיות, לקחלה אורחות עולם כאלה, המסתעפים, המסיבות הסבוכות, אשר לך יכול, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע וכו'. הכוללים את כל תביעות, החומר, והרוח של האדם, ושל החיה שבקרבו, גם יחד. זה חיה. לא, לא, לא. החיה טורפת. כן? במלחמה יש יותר הרע. כן? כלומר, כי זה ככה חיים פה בעולם הזה. כן? התורה התירה כל מה שהיא התירה. אבל גם בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. ירדותי אפילו בחטא, כן? וכשמגיעים לעבודה זרה ממש, ושפיכות דמים ממש, וגילוי עריות ממש, שהאומה מדרדרת לאן שמדרדרת, כן? אף על פי כן, לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. למה? כי כל דבר הולך לשורשו. כן? כלומר, נתאר לעצמנו, למשל, שעם ישראל כולו יהפוך להיות עובדי עבודה זרה. כולו. אבל עדיין יהיה עם ישראל, כן? ישאלו את ראשי האומה, בזמן שמקריבים למולך, תגידו, מי זה עם אתם? אנחנו מעם ישראל. מה זה עם ישראל? זה מי שפעם האמין בתנ"ך. מה זה התנ"ך? זה שמה כתוב שיש אלוהי ישראל שברא את העולם. כלומר, מעצם העובדה שהזהות הלאומית קיימת, היא מעידה בעל כורחה על מקורה. אם לא יהיה עם ישראל, אז יהיה עם ישראל משהו אחר. ולעולם קיימת היא גיניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של האידאה האלוהית. מה יהיה אם יהיה רק יהודי אחד? אז הוא יהיה אברהם. פשוט לא. מה? אתה רוצה פה לסבך אותנו?
למה
הוא יהיה
אברהם? בגלל שככה
היא נקרא
מפולגת.
זה מה שנשאר. כתוב, ואתה, אני חלי, ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול.
כן, אבל השאלה אם באותו אדם שישאר חלילה, כן,
אם ישאר
רק אחד,
אחרון,
אז...
זה לא יקרה, אני יודע.
אז יש את הצירוף של כל מה שהיה קודם, בכל רגע נתון, בכל עם ישראל, או שיש...
אני אשכח. עוד שארית. מזה אפשר להצמיח
לך. ושם עוד הייתה.
איך?
שאומר
הנביא,
גם אם תישאר
שירי. זה רק קודש מצבת. טוב. כן, מה? זאת אומרת שכדי
לא לשים עצמו רשע, אסור לאדם לשים עצמו רשע, אסור
לאדם
שרוצה להיות צדיק,
כי
לא
תכנות כנישה.
זה מה שאמרתי? יש בזוהר על זה. לא, 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 לא. זוהר פרשת ויקהל. על הפסוק, ואורך צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. יש פסוק כזה, כן? אורך צדיקים, מה זה אורך? זה דרך קטנה. מה זה דרך? כבר, לכולם. אז אורך צדיקים, יש צדיקים שיורדים מן הדרך הכבושה לכולם, ומתנהגים באורח שבדרך כלל רק הרשעים הולכים בו, למרות שאין בזה כל רע. אבל אנחנו לא רגילים לראות צדיקים הולכים את זה, אבל אותו צדיק הולך באורח, הולך באור עד נכון היום, בסוף מתברר שכולם היו צריכים לעבור בדרך הזאת. כלומר, יש צדיקים שמקדימים את דורם, והם כבר יודעים לכלול בנפש שלהם את הכל. אבל אנחנו מדברים פה על נתון סוציולוגי, עובדתי. הצדיקים אינם אוהבים לעשות כבישים. זאת עובדה. לא שזה טוב, אבל זה המציאות.
והאידיאל הצדיק שהוא גם איש מעשה.
הוא הכל, אישיות כוללת, אבל אין אישיות כוללת.
ולנחוב בכבישים שהרשעים
תכנונו,
זה בסדר?
זה הצדיקים אוהבים.
אוהבים?
כן, אכן, אכן, כן, רשע יכין וצדיק ילבש. העיקר שהצדיק יבין כמה שזה חשוב שאחרים עושים כבישים. כאור נוגע, הולך ואור עד נכון היום. זה כתב את זה הרב ציודה, את הפסוק הזה ואת הזוהר הזה, במכתב שהוא כתב לרב אחד בשם משהו סופר מהונגריה, כן, עם המשפחה של החתם סופר. כתב עוד בחיי הרב קוק, אמר יש כל מיני טענות נגד אבא שלך, טענות כאלה וכאלה 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 וכאלה, ושם הרב ציודה בתשובה שלו, תשובה ארוכה, עונה טענה אחרי טענה, ואחת הטענות זה, ומה שאבא שלך אומר זה חדש. זה חדש, זה אז הרב ציודה אומר, בהתחלה, זה לא חדש, בעצם מה אם זה חדש? כן? ואז הוא מביא את הזוהר הזה.
זאת הולך באור, הולך בחושך,
נכון? הולך ואור, הולך ואור, הולך ואור, הולך ומאיר. נכון. טוב, פרשת...